שלום לכם. היום אנחנו נארח את אבי עידן. הוא מעל 15 שנה מנטור ומלווה משרדי תיווך ומתווכים. היה מתווך בעצמו, כתב ספר, משקיע באנגליה, ועם המון המון ידע וכל מה שקשור לתיווך ומחירות. שלום לך, אבי.
שלום, שלום, מה נשמע?
ברוך השם. איך אתה מרגיש?
אני מרגיש בסדר גמור עם כל העובדה של הקורונה והשטויות האחרות שרצות באוויר.
אתה אומר הרגשה קולקטיבית.
כן.
רציתי לשאול אותך, אבי, קודם כל, לדעתך כל אחד מתאים להיות מתווך?
אם כל אחד מתאים, אני לא חושב שכל אחד מתאים, אני יודע שכל אחד יכול מבחינת היכולת הטכנית לעשות את זה, אבל להיות מתווך צריך להתאים לזה, כמו שצריך להתאים לכל דבר אחר, כל מקצוע אחר לצורך העניין.
אוקיי, מה בעצם התכונות שאתה חושב שמתאימות למקצוע הזה, דברים שאתה יודע, בן אדם יכול, הרי יש הרבה מאוד אנשים שאומרים, אנחנו רוצים לנסות את זה, זה אולי כסף קל, זה אולי, אנחנו ראינו שזה מחר וזה מחר, והמתווך הזה הרוויח בבום ככה 40 אלף ו-50 אלף, אז בואו ננסה להיות מתווכים.
אז זהו, מתווכים במיוחד בישראל, צריכים קודם כל המון סבלנות ואורך רוח. מה שקשה למצוא אצל הרבה ישראלים. קודם כל אנחנו מדברים על נדלן, נדלן זה דברים שזזים לאט יחסית, נדלן זה נכסה, זה לא ניידי. אז מהטבע שלו הוא זז לאט, אבל בלי קשר גם לזה, כדי לייצר הצלחה בנדלן צריך תשומת לב לפרטים, צריך להיות כזה שמסוגל להתאים את עצמו לסיטואציות, לבני אדם, אתה חובש כמה כובעים, גם כובע של איש מחירות, גם כובע של פסיכולוג, גם כובע של איש מיסוי, גם כובע של איש משפטי. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת הרבה, זה לא איזה משהו שעל הדרך אני יכול לעשות, כמו שיש אנשים שחושבים ונכנסים לתחום הזה שלא מהסיבה הנכונה. כמו שאמרת, מחפשים כסף קל. כסף קל, אני לא מאמין בזה בכלל, בטח לא בתחום הזה, בטח לא בישראל, כשבישראל עוד מתווך תמיד צריך להצדיק את עצמו בכלל, למה הוא בכלל קיים וראוי, ולמה כדאי להפתק לו את הנכס למכור בבלעדיות, למה בכלל לקנות דרכו, אפשר לעבור אותו או לעקוף אותו, זה היה כביכול עדיף לקונה. כל זה אנחנו צריכים לדעת להתמודד. אז כשאתה אומר מבחינת התאמה, צריך להיות בן אדם עם אופי חזק, עם יכולת להתגבר על כל ההתנגדות הזאת, להתגבר על כל החשש והעוינות הזאת שיש בהתחלה, ולזרום עם זה הלאה כדי בסופו של דבר לגרום לבן אדם לשנות את דעתו, גם על המקצוע, אבל בטח על הבן אדם כמו שנותן את השירות כרגע.
בסוף יש אחוזי נשירה גבוהים לדעתך בשנה הראשונה במקצוע הזה?
כן, בהחלט, רואים את זה. קודם כל, אני לא יודע, אתה יודע כמה אנשים מבחנים, כל רבעון למבחן מתווכים, זה פשוט עזוי, כמות האנשים. אז בוא נגיד שלא כולם מחפשים להיות מתווכים, אבל המון מהם כן, ואתה לא רואה שכמות המתווכים בארץ היא אינסופית, להפך, היא די קבועה, נעה בזאת 15-16 אלף איש. שלא כולם גם פעילים, כאלו שרשומים ואולי שילמו את האגרה השנתית שלהם. להערכתי מעל 80% עוזבים.
הבנתי, מעל 80%, וואו, זה נתון מטורף. לא חושב שיש עוד מקצוע שיש כזה אחוזי נשירה ברמה הזאת של 80%. מה אתה אומר?
אתה יכול אבל ללמוד מזה עוד משהו, גם הסטטיסטיקה ברמה של עסקים, עסקים קטנים, אז עשרות אלפי עסקים נפתחים כל שנה, גם עשרות אלפי עסקים נסגרים כל שנה. הסטטיסטיקה אומרת ש-80% יסגרו בין השנה הראשונה לחמישית מהעסקים שנפתחו. אז אתה רואה שהסטטיסטיקה היא די דומה גם במקום הזה, כי באמת להיות מתווך זה בעיקרון להיות עצמאי, זה להיות בעל עסק. זה מתיישר עם הסטטיסטיקה הכללית גם.
אתה אומר זה בעצם, ברגע שאתה בעל עסק, אז כל הבעלי עסקים בעצם, אנחנו נמצאים על נתון דומה. דיברת על עוינות ישראלית הרבה פעמים כלפי מתווכים, בזמן שבארצות הברית אני חושב מעל 70% מהאנשים נותנים את הבית שלהם לטיפול של מתווכים, הם אפילו מתקשרים למתווכים ומבקשים, בואו תטפלו לי בבית, תעזרו לי, קנה לגבי קונים. למה שמה זה נראה ככה ופה יש עוינות כלפי מתווכים?
אז עניין של תרבות, בוא נתחיל עם זה. בארצות הברית זה השתרש שבן אדם כדי למכור את הבית שלו פונה להם ברוקר, פונה להם מתווך. עכשיו, זה קרה משתי סיבות. אחד, כי ברוקר בארצות הברית הוא מקצוע לכל דבר, זה מקצוע שצריך ללמוד כדי לרכוש אותו. זה לא שכל אחד מחר יכול לפתוח משרד ולהיות ברוקר ולהחליט שהוא עושה עסקאות נדלן. ממש לא. כל אחד יכול אולי להתחיל את הדרך שלו בנדלן ולעבוד אצל ברוקר, אבל להגיע לדרגה של להיות בעל משרד ברוקר עם רישיון, צריך ללמוד, ולא איזה קורס קטן שנותן מענה אם אני יודע כמה חוקים בתחום הנדלן, אלא ללמוד ממש, כמו שלומדים לכל מקצוע, כמו שלומדים למשפטים, אז אולי לא 7 שנים, אבל מספר שנים, כן, והתעודה שם היא תעודה אמיתית. עד כדי כך שברוקר בדרגה הגבוהה שלו, בארצות הברית, שסיים את כל מהלך הלימודים שלו, והוא גם כל שנה צריך להשתלם, הרגולטור שם מחזיק ממנו כאחד שיכול לחתום על מסמכי המכר, זאת אומרת, שהוא יכול לעשות את כל המחירה עבור המוכר, ולשמש כמו עורך דין בעיבוי כוח לעשות את המחר עצמו, ממש, ולהביא לו בתוצאה הסופית את הכסף. בישראל אם המתווך רק יחשוב, לא לעשה איזה פעולה, יחשוב על להביא את הנייר או את העת לקונה ולמוכר כדי שיעשו זיכרון דברים, הוא כבר עובר על החוק. אז גם הרגולטור בישראל לא מתייחס למקצוע הזה כמקצוע באמת, והמבחן שהם עושים, מבחן המתווכים, הוא סוג של בדיחה. זה שאני יודע כמה חוקים, עוד לא הופך אותי למקצוען בתחום הזה. אז העניין הוא שבן אדם בישראל יודע שכל אחד יכול להיות מתווך, כולל הוא בעצמו, יכול להיות מתווך, הוא מחליט מחר להיות מתווך, הוא יכול להוציא כרטיס ביקור, הוא יכול אפילו לפתוח משרד, וקראו לי אנשים שהתקשרו אליי, קראו לי מקרים שאמרו לי, כן, ראיתי את ההרצאות שלך ביוטיוב, נורא נהניתי, אני נורא התרשמתי, רוצה שתעזור לי, תלווה אותי, אני פותח משרד, אני רוצה להופיע כמה שאתה כבר מתווך, הוא אומר, לא, עכשיו התחלתי, אבל אני פותח משרד. אני לפעמים שעומד על מזדעזע כמה חוסר אחריות יש רק במשפט הזה. אבל בארצות הברית זה ממש לא ככה. אז בארצות הברית בן אדם יודע שהוא, כמו שהוא הולך בארץ לעורך דין, כי הוא בא למקצוע, והוא הולך עכשיו לעשות עסקת נדל"ן לעורך דין, שם הוא ילך לברוקר, כי זה הגיוני. כמו שבארצות הברית, בשביל לקחת משכנתא, מי הולך לבנק בכלל? הולכים למורגג' ברוקר, ליועץ משכנתאות, שבישראל רק עכשיו זה התחיל פרוס תאוצה. שם זה הגיוני, לא הולכים לבנק לקבל משכנתא, הולכים למורגג' ברוקר, שיוציא לך מאיזשהו בנק את המשכנתא הטובה ביותר. אותו דבר לצפי מחירת הנכס שלך, יש בעל מקצוע. עכשיו, יש בארצות הברית מספר אנשים שמוכרים את הנכס שלהם לבד, הם נקראים פיזבו, בקיצור, שזה for sale by owner, וזה האנשים המוזרים בארצות הברית. תנו, מי שנותן בלעדיות הוא המוזר, כי איך הסכמת לדבר הזה? בארצות הברית זה הפוך.
לגמרי. מחר בבוקר אני מחליט להיות מתווך, אני רוצה להתחיל. איך אני מתחיל? איך מתווך אמור להתחיל את העבודה שלו? איך הוא פותח את היום? איך הוא מנהל את הזמן? בסוף, מה מתווך צריך לעשות בשביל להצליח?
אוקיי, אז קודם כל המלצה שלי, אם אתה רוצה להתחיל, תתחיל בזה שתצטרף לאיזשהו משרד טוב, במקום שתוכל לקבל גם לברכה וגם ליווי, אבל זה נשאיר את זה לאחר כך. ברגע שהתחלת לעבוד, המשימה בעצם המרכזית של המתווך, זה א', לקחת אזור מסוים שבו הוא הולך להתמחות, הוא הולך להכיר אותו על בוריו, באמת לעשות חריש עמוק באזור הזה וללמוד אותו קדימה והפוך, כולל הכל. כולל מוסדות החינוך שיש שם, והשירותים הקהילתיים שניתנים שם, והנושא של תחבורה ציבורית מהאזור הזה, וסוגי הבתים, וסוגי הנדלן שיש שם, והאוכלוסייה, הדמוגרפיה שלה, מי גר שם, למה גר שם, ממש להכיר לעומק את האזור שבו הוא מתרכז, וזה לא יכול להיות עיר שלמה, זה לא יכול להיות שכונה בעיר, לא עיר. זה אחד. שתיים, ללמוד טוב 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 את האזור הזה, לעשות בשלבים הראשונים. תוך כדי שהוא לומד לראות כל נכס שמפורסם שם, אפילו לא בשביל לגייס אותו כרגע, אלא לראות, להיכנס לבתים שמפורסמים, כדי להבין גם את הנדלן, גם את המחירים שלו, גם את הראש של המוכרים באזור הזה, להכיר את כל הנכסים שמוצאים למכירה באזור הזה, גם ללמוד קצת על עסקאות, איזה עסקאות נעשו בעבר, באיזה מחירים זה נמכר, מה מוצא היום למכירה, באיזה מחיר זה מוצא, להכיר גם את הנושא הנדלני, ואז התפקיד המרכזי זה יהיה בעצם לאסוף סחורה. מה זה לאסוף סחורה? מתווך בסופו של דבר מה שהוא מוכר זה בתים. עכשיו, אם הוא היה יזם, כמו שאני עושה באנגליה, שיש לי בניינים שאני מוכר דירות, אז יופי, יש לי מלאי, אני מוכר את זה. אם הוא איש שיווק של יזם, זאת אומרת, הוא קיבל פרויקט לשיווק, זה גם כן מתנהל אותו דבר. הוא מקבל מהיזם מלאי, את המלאי הזה הוא מוכר, הכל בסדר. אבל כשהוא עובד בתיווך יד שנייה, המלאי קצת לא ברור שם, כי אין בן אדם אחד שמחזיק את המלאי הזה שנותן לו אותו למחירה. אלא זה אוסף של אנשים פרטיים שמחזיקים כל אחד לבית שלו, ואותם הוא צריך בעצם לאסוף כדי לייצר לעצמו איזשהו חלון ראווה שמצדיק את הקיום שלו כבעל עסק. כי אני לא מכיר בעל עסק שאין לו סחורה, וזה הסחורה שלנו, הבתים האלו. והדרך הכי קרובה לקרוא לבתים האלו סחורה זה גיוס נכס ובלעדיות. אז זה המשימה הראשונה. אחרי זה יבואו כל שאר הדברים, לדעת לשווק את הנכס נכון, לדעת לפגוש את הקונים, להכיר אותם, לדעת מה הצרכים שלהם, להתאים בין הנכסים שיש לו לקונים שמגיעים אליו, וללוות את כל התהליך עד הסיום שלו. אבל הדבר ראשון, הכרה של השטח וגיוס נכסים.
הבנתי, אז אתה הזכרת בעצם הרבה פעמים את עניין הבלעדיות, אמרת שזה בסוף בסיס לעסק הזה כדי שזה יהיה עסק יציב. אני בעצם כבעל נכס, למה שאני אתן בלעדיות, ואני מבין עוד שמשלמים על זה ועוד ישלם על הבלעדיות, מה? היום יש עד שתיים, יש זה, אני יכול לפרסם בעיתונים, למה אני צריך לתת את הנכס שלי בבלעדיות למישהו?
תראה, בשורה התחתונה, למה לתת את הנכס בלעדיות? כי בשורה התחתונה התוצאה תהיה תמיד טובה יותר ממה שתעשה בעצמך. בגלל הפוזיציה של המתווך בתוך התהליך הזה, אני מסייק את הדברים, זה צריך להיות מתווך שיודע את העבודה, יודע לעשות את זה. ברמת העיקרון, כדי לעשות את התוצאה הטובה במחירה של דירה, אנחנו צריכים להגיע ללקוח מאוד ספציפי, שיש לו שני תנאים, אחד שיש לו מספיק כסף לקנות את הדירה, לא שהוא בשביל להגיע לסכום שאתה רוצה למכור בו את הבית. הוא צריך ממש ממש להתאמץ, כי התקציב שלו ב-100-200 אלף שקל פחות, וכדי להשיג את השאר הוא צריך ממש ממש להיאבק. אחד כזה יעשה את החיים קשים במסע ומתן, לא בגלל שהוא גאון במסע ומתן, אלא בגלל שאין לו כסף. והתנאי השני, אחד שיש לו כסף, לא הופך זה לא הופך אותו אוטומטית לפרייר, אבל הוא כן יהיה מוכן לשלם יותר ממה שהוא חושב שהדירה שווה, בהנחה שהדירה תתאים לו בול, בול לשבת על הצרכים שלו, הוא מאוהב בה. עכשיו, לאתר את הבן אדם הזה, זה דבר אחד. עכשיו, זה שהבן אדם ייכנס לתוך הבית של אותו מוכר, אין לי ספק, אבל אם המוכר לא יודע שאחד כזה נכנס אליו, ואתה לא יודע להצביע עליו, וגיד, או, זה הלקוח שממנו ניתן להשיג את העסקה הטובה ביותר, אז זה לא יעזור, כי קונה לא יתנדב לספר לו על זה שיש לו מספיק כסף ושהוא מואב בדירה, ממש לא. הוא יתנהג כמו לקוח רגיל, שינהל מסע ומתן רגיל, ואז אולי אני צריך לבוא לקראתו כמוכר, ואז בכמה אני אבוא לקראתו, ויכול להיות שסתם עשיתי מסע ומתן שלא היה צריך להתקיים בכלל, להפך. אז הדרך היחידה לדעת, א', שזה הלקוח, זה כשמתווך מביא אותו ויודע את מי הוא הביא, שתיים, כל הפוזיציה של המתווך לאורך כל הדרך מאפשרת לו לעשות פעולות שיגרמו לקונה הספציפי הזה, א', לרצות את הדירה, גם אם הוא בהתחלה לא חשב שהיא 100% מתאימה, או לגרום לו להבין למה היא מתאימה לו, להתאהב בדירה, בעצם הוא מכיר את כל הנושא הכלכלי, ההיבט הכלכלי של הקונה, הוא יודע לדעת באמת מה הקונה יכול, ומה נכון מבחינתו לתת כדי לקנות את הדירה הספציפית הזאת, הוא יודע לעשות התמחרות. עכשיו תגיד, יופי, אני אתן להם כמה מתווכים שעשו את העבודה, ברגע שמנה מסע את זה, הוא עקר בעצם את כל הטוב שיכל להיות בזה שהוא לקח מתווך, עדיף שלא ייקח מתווך בכלל, מאשר שיעבוד עם 10 מתווכים. למה? כי ברגע שהוא לקח 10 מתווכים, והם מתחילים לעבוד בתחרות עם, בינם לבין עצמם, כולל בתחרות עם בעל הנכס, אז הם כבר מזמן לא מתייחסים לאינטרס של המוכר, הם מתייחסים לאינטרס של עצמם להשיג את העסקה כמה שאתה אומר, וכמה שאתה אומר זה אומר, בוא נסה לדרוס את המחיר למטה, בוא ננסה להכניס מצות בגלגלים לתווכים האחרים, אולי אם אני יודע שקונה שעכשיו פגשתי הגיע לבית של המוכר הזה דרך מתווך אחר, אז אני כבר יודע איך להוריד אותו מהאופציה הזאת של לקנות את הבית הזה בשביל לקנה איתי בית אחר, ועושים את התווכים אחד לשני כל הזמן כשהם עובדים בשיטה הזאת של ההתקמה, שזו שיטה עקומה גם מבחינת המוכרים. ודבר אחרון שהמוכר לא רוצה לעשות לעצמו זה את הנזק הזה שבו הוא עוד אומר, לא רק שאני לא נותן לך את הנכס בלעדיות, אתה יכול להביא קונים, תיקח מהצד שלהם. זאת אומרת, אני לא משלם לך. זה עוד יותר גרוע, כי מה בעצם הוא עושה? הרי בפשטות העסקית, מי הלקוח שלי? הלקוח שלי זה מי שמשלם לי. ולא אני מחויב לתת תוצאות. אז בעצם מה אומר המוכר שאומר, אני לא משלם לך, תיקח רק מהצד הקונים? מה שזה אומר, אני מוכן שתבוא ותמכור את הנכס שלי, אבל מי שיהיה הלקוח שלך זה הקונה, ואתה תהיה מחויב לקונה לתוצאות. ולכן הוא בעצם מכניס לעצמו נחש לתוך הבית. והקטע הזה הוא בעצם מאלץ את המתווך לעבוד בשביל הקונה ולא בשבילו.
דוגל, אני לא עובד בתווכים בכלל.
אז יופי, אם הוא לא עובד בתווכים בכלל, לא תשכנע אותי בחיים שתצליח להשיג עסקה טובה כמו שמתווך יכול להוציא לך. נקודה. הרי האינטרס של המוכר במכירת הנכס זה להשיג את המקסימום במכירה ברמת התנאים. מחיר הנכס, זמן הפינוי ותנאי התשלום. להגיע לקומבינציה הטובה ביותר בתנאי המכירה, אתה יכול להשיג עם מתווך. לא תשכנע אותי אחרת. לא משנה מה תגיד לי ואיך תגיד את זה. ההיגיון מחייב, וששב איתי 10 דקות ויקשיב להיגיון, אגב, שרואו את זה ביוטיוב, אני מסביר את זה יפה מאוד שם, יבין שבעצם ברמה לוגית, הגיונית, הכי נכון, זה לתת את הנכס למתווך, שזה שימכור ומצא את ההליך המכירה.
אוקיי. עכשיו, אני בתור מתווך, בעצם רוצה להתחיל, כמו שאתה אמרת, לגייס דירות בבלעדיות. בגעה המקצועית, קוראים לזה פרזנטציה. איך אני בעצם הולך ומתחיל לעשות פרזנטציות עם מוכרים על מנת לגייס את הנכסים שלהם בבלעדיות?
א', מתאם איתם גישות, זאת אומרת, כל נכס שם. זאת אומרת, יש שתי גישות. גישה אחת זה נוסעות לגרום למוכרים לפנות אליי. זה מצליח הרבה שיווק. הרבה שיווק ומיתוג באזור שבו אני מתמחה. פרסום, חלוקת פליירים, כרטיסי ביקור, נוכחות בשכונה שבה אני נמצא, יצירת מרכז קשרים כזה שמפנה אליי, זאת אומרת, הרבה הרבה דרכים, כולל עבודה מסיבית ברשתות החברתיות, באינטרנט, מה שיש היום, אינסטגרם ופייסבוק וכולי, לגרום למוכרים, א', לזהות אותי כאיזושהי אוטוריטה בתחום הזה, ואולי גם לפנות אליי. אז זה גם יעזור לי שכשאני אתקשר ואפנה אליהם מיזום, כי הם פרסמו כשהם חשבו למכור לבד, אבל השם שלי יצלצל להם מוכר, וגם יצלצל להם כזה מצליח כזה, כן, ראיתי אותו על שבת פרסום גדול בעיר, או שראיתי את הכרטיסי ביקור שאתם מתפזרים בעיר, או את הפליירים שלו, ראיתי אותו בשכונה מסתובב, שמעתי עליו, אז יותר קל להיכנס אליו הביתה. אז הראינו לתאם פגישה עם בנכס כדי לראות את הנכס. ומפה מתחיל תהליך שמוביל בסופו של דבר לפרזנטציה. זה מתחיל בשלב הראשון, שאני יותר אותם מקרב, אני גורם לו להבין שאני לא מאיים, אני לא איזה שדון עם קרניים מפחיד, אני בן אדם עם מקצוען, נחמד, נעים, יוצר בינינו איזושהי כימיה שמבוססת על מכנים משותפים, ותוך כדי זה אני שואל מספיק שאלות כדי לבסס את המידע שיש לי בראש לגבי מדוע הוא מוכר את הבית, כי זה אולי השאלה הכי חשובה, למה הוא מוכר את הנכס, בשביל לדעת מה רמת המוטיבציה שלו למכירה, ולהבין אם באמת ניתן למכור את הבית הזה בתקופת זמן רלוונטית. אחרי שהגעתי למסקנה הזאת, אני צריך לבחון האם יש לו את הזמן והפניות הדעת כרגע לשבת לי לפרזנטציה או לא. אם כן, אני ניגש לפרזנטציה כדי להסביר לו, בתחילו הולכינו, למה נכון מבחינתו לקחת מתווך ולא להמשיך לעשות מה שהוא עושה, קרי למכור לבד. אם אין לו את הזמן הזה והפניות הדעת כרגע לעשות, אז אני עדיף לעשות את זה במועד מאוחר יותר, ואין שום בעיה להתחיל לפתח מערכת יחסים עם מוכר, שבמהלך כמה שיחות, בסופו של דבר נגיע לפגישה שגם תעשה את הפרזנטציה. בכל אופן, בסופו של דבר בפרזנטציה, אני יושב איתו בפורט, בפניו, שלב אחרי שלב, איך בכל תהליך המחירה, עדיף לו למוכר שהלקוח הבא שיכנס אליו הביתה, מרגע זה והלאה, יבוא עם המתווך ולא ייכנס לבד לדירה.
אני מבין. יש מתווכים שמנסים בעצם לעשות פרזנטציה בטלפון.
אין סיכון.
אתה אומר, זה לא עובד ככה.
אם היה אפשר לגייס נכס בטלפון, אני הייתי הראשון שרץ לעשות את זה כי זה חוסך זמן ומאמץ והכל טוב. אי אפשר. אם אני הגעתי למסקנה שאי אפשר ויש לי המון ידע ורגע במחירות, אז כנראה שבלתי אפשרי לעשות את זה. לא מתוך הלך הרוח של המוכרים בישראל, אמרתי לך, צריך להפוך את הדעת שלהם 180 מעלות מהדעה הרווחת לדעה חדשה. אי אפשר לעשות את זה באופן חובבני, ואי אפשר לעשות את זה בטלפון. אתם רוצים את זה בצורה מקצועית, פנים מול פנים.
אתם רוצים בייס, תשקיעו. תבואו, תיפגשו, ואם לא נותנים לכם להיפגש, תיכנסו איכשהו ותקבעו פגישה ותבואו, כי אין ברירה, זה הדרך. אין דבר כזה דרך.
הדרך היחידה להשיג נכסים בלעדיות בטלפון זה כשיש לך מספיק מוניטין, ואנשים מתקשרים אליך ורוצים לתת לך את הנכס. הם שמעו המלצות והם כבר מראש מוכנים. אחרת אין סיכוי. באדם שפרסם את הנכס לו באתו, ביד שתיים, להתקשר אליו ולהגיד לו, בוא תן לי את הנכס שלך בבלעדיות, בטלפון אין סיכוי. לכן בטלפון אני לא מדבר איתו, לא על המלה שלי, לא על למה לקחת מתווך, לא על תן לי בלעדיות, לא אם הוא עובד או לא עובד עם תווכים. אני לא נכנס לשום פינה ושום עימות איתו. הדבר היחיד שאני מבקש זה לבוא לראות את הנכס, נקודה.
אוקיי, אתה דיברת על מוניטין והכל. איך בעצם מתחיל מתווך? מתווך רוצה להתחיל לעבוד בעבודה, הוא מתחיל דרך משרד, מתחיל בצורה עצמאית. איך היית מציע למתווך שרוצה להתחיל לעבוד להתחיל?
אז קודם כל, מתווך בישראל תמיד מוגדר עצמאי, אבל לעבוד, לא הייתי ממליץ לעבוד לבד מהיום הראשון, להפך, הייתי ממליץ להיכנס למשרד, שאז התנאי הוא שבעל המשרד, או מי שמנהל את המשרד, הוא אחד שאני בתור מתווך מרגיש שהוא שותף שלי בתוך העשייה. זאת אומרת, שלא שאני עובד בשביל מישהו, אלא אני עובד עם מישהו, ויש לי בעצם ערך שאני מקבל מהצד השני, ולכן מתאים גם להתחלק בעמלה 50-50, כי כל שותף שהייתי לוקח, הייתי מתאים ל-50%. אז אם בעל המשרד הוא מנהל המשרד, לפני זה לא בעל המשרד, הוא אדם שבו, שאני עובד, הוא בעצם תורם לי בעבודה, ואני יודע שהעסקאות גם נסגרות בעזרתו, והוא איתי לאורך כל הדרך, הוא עוזר לי בפרזנטציות הראשונות, הוא מלמד אותי את הגישה הנכונה, הוא עוזר לי בפרסומים הנכונים, זאת אומרת, הוא שותף לי לכל דבר ועניין, אז אני אלך ועבוד איתו במשרד, וזה הדרך הכי שונה, כי ככה בעצם לומדים, כי אין בית ספר אחר, חוץ מהבית ספר הזה, בין אדם בינתיים בישראל.
הבנתי, אז אתה אומר בעצם זה אמור להיות צורה של שותפות, צורה של עבודה משותפת יחד, ובצורה שהמנהל משרד בא באמת ולא אומר לו קפוץ למים, אלא בוא אני בא איתך לפרזנטציות, אני בא, מלמד אותך את העסק כמו שצריך, ובצורה כזאת באמת מומלץ, כמו שאתה אומר, מה שאתה בעצם, אני מבין ממך, זה להתחיל דרך משרד, וככה בעצם ללמוד המקצוע כמו שצריך. עכשיו עוד שאלה לגבי המנהלי משרד. איך היית ממליץ בעצם למנהל משרד לקדם את העסק שלו, באמת שזה יהיה משרד רציני, משרד שכולם ירצו לעבוד בו? איך בעצם מנהל משרד הופך את המשרד שלו למשרד הכי חזק והכי רציני?
אז דילמה הראשונה שמנהל משרד צריך להתמודד איתה ברגע שהוא רוצה לייצר משרד רציני, משרד גדול עם הרבה סוכנים, זה הרעיון שהוא לא יכול להתחרות עם הסוכנים שלו. זאת אומרת, הוא עכשיו צריך לקחת צעד אחורה מהעשייה הפרקטית בשטח ברמה האישית, ולעשות עשייה בשטח, אבל עבור המתווכים שעובדים תחתיו, בעצם עבור השותפים שלו, וככה להתייחס אליהם. כי אם הוא יותר תחרות בינו לבין המתווכים האחרים, תמיד הוא יהיה חשוד ביניהם כמי שדואג לאינטרס שלו ולא לאינטרס שלהם. ויותר חשדנות ויותר מצב שבסודר אנשים עוזבים את המשרד. אבל אם הוא יוצר מצב שבו עם כל בן אדם שהוא גייס, הוא סוג של שותף איתו ועושה איתו את העבודה וגורם לו להרוויח כסף, ככה אנשים לא ירצו לעזב אותו ויסלחו לעבוד איתו. אז קודם כל לפנות עצמו מהמקום שבו הוא באופן אישי מתווך, אלא הוא עובד כמתווך, אבל יחד עם האנשים עוזר להם בעצם לגייס את המחפים ועוזר להם למכור אותם. ולתת ערך, 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 ערך למתווכים. בעצם מי שהופכים את הלקוחות שלו באותו רגע זה המתווכים שעובדים איתו. זה כבר לא הלקוחות של המשרד עצמו, הקונים והמוכרים, אלא הוא נותן שירות למתווכים שלו, שהם ייתנו את השירות למוכרים ולקונים. והרעיון הוא להגדיל את המשרד ולתת לכל מתווך לשלוט על איזה אזור מסוים בעיר שהמשרד ממוקם בה, ולייצר איזושהי סינרגיה ביניהם שיתפי פעולה, כדי לגרום לכך שיורד גשם כולם נרדבים.
איך מנהל משרד מתמודד בעצם עם 30 סוכנים? אמרת בסוף שהוא אמור ללוות אותו לפרזנטציות, לפגישות, לשותפות. אז יש לך 30 סוכנים, אתה לא יכול ל...
אז ברגע שהוא עובר את העשרה סוכנים לדעתי, הוא כבר לא יכול להמשיך לעבוד לבד ולשלוט במשרד שמתחיל בסדר גודל, ולכן הוא צריך מנהלי דרגים, מה שנקרא, מנהלי ביניים, דרגים. אז יכול להיות שזה מנהל שמוגדר מנהל מחירות שכיר, שהוא גם לא מתווך, והוא יוצא עם האנשים ומלווה אותם, סוג של מאמן, או זה יכול להיות אחד מהראשי צוותים, שהוא גם מתווך, אבל גם עובד בצוות שהוא מנהל אותו, שהוא עוזר להם, שהוא מלווה אותם, שלוקח אותם. אם הוא מספיק חזק, אז המנהלים שלו צריכים להתנהג כמו, זאת אומרת, לא להתחרות עם התווכים שלהם, אלא ליהנות מההכנסות שהם מקבלים דרך התווכים שלהם, הם צריכים לקבל משכורת מהבן אדם. אבל זה, למישהו מספיק חזק, ויש לו את היכולת הכלכלית להחזיק את זה. אבל אם לא, לפחות לייצר מנהלי ביניים, דרגות ביניים, מנהלי צוותים וכאלה.
טוב, אבי, הבאנו פה בעצם בתמצות הרבה מאוד כלים מעשיים עבור מי שרוצה להיות מתווך, עבור הציבור הישראלי שיבין מה מתווכים עושים, למה העבודה הזאת כל כך בעצם חשובה, ולמה בעצם זה לא כסף קל כמו שאנשים כל כך נוטים לחשוב. תודה רבה לך, אבי.
בשמחה רבה, נהנה שימה, תודה רבה על האירוח.
תודה, כל זה.